גיטין, דף חס, השיעור מתחיל בעזרת השם, שורה חמישית מלמעלה, רב נחמן בר יצחק. בשיעור הקודם הבנו שיש סתירה בין שתי ברייסס. בברייס אחד כתוב שגט שנכתב בספינו והביאו אותו בארץ ישראל, צריך לומר אפנה נכתם כאילו שהוא בא מחוץ לארץ. בברייס השנייה נאמר שזה כמו שזה הגיע מהארץ ולא צריך לומר. בדף הקודם הבינה הגימורה שמדובר שהספינה שטה בנהר בארץ ישראל. וישבנו את הסתירה בשתי הברייסס בשתי דרכים. כעת בא רב נחמן בר יצחק ואומר, אומר, הברייסס האלה, אילו הם דיברו בנהר ארץ ישראל, דכולה עלמא לא יפליגי שיש להם דין של ארץ ישראל. ואפילו שהספינה לא גוששת והיא לא נוגעת בקרקע, לכולה עלמא זה כמו ארץ ישראל. כי מילא לימי עשר ושביס, זה תלוי ביניקה, בזה למד משהו הקודם, רב יהודה חכומים. אבל כאן העניין, משום הם מצויים לקיימוי, או משום לשמו, אז מה זה משנה אם כותבים זאת ביבשה של ארץ ישראל, או בנהר של ארץ ישראל? שתי החששות גם אינם כשכותבים זאת בספינה בארץ ישראל. אלוקי פליגי שתי הברייסס בים הגודל. כשהספינה שטה בים הגדול, שהים הוא התחום והגבול של מערב ארץ ישראל. ובזה נחלקו התנאים היכן עובר הגבול. רש"י אומר, איקל מנום אספס הים הוא גבול, עוד מעט נראה שזה לא בדיוק, וים גופי לאב ארץ ישראל, ואיקל מנדומה שגם הים שכנגד ארץ ישראל הוא מארץ ישראל, וכמו שהגימורה מיד מביאה. לתניה, איזה הוא ארץ ואיזה הוא חוץ על אורץ בחלק המערבי של ארץ ישראל. ולמעשה כאן נראה שבצפון זה הגבול מסתיים בהויר אור. ובדף הקודם למדנו שהקצה הצפוני, הפינה הצפונית מערבית בארץ ישראל, זה עכו, יש רצועת רזיב. אז מסברים הראשונים שבדף הקודם הדיבור הוא לעניין כיבוש אוילי בובל. הם לא כבשו את הכל כשעלו מהגלות. כאן מדובר לעניין כיבוש אוילי מצרים כשנכנסו פעם ראשונה לארץ. והגימורה נוקטת של עניין גיטן, אז גם כיום בכל מקום שכבשו למצרים יש לדין של ארץ ישראל. אז כך, רש"י אומר, מקצוע צפויניס מערובי של ארץ ישראל, הפינה צפונית מערבית, זה הויר אור. כמו שכתוב בתוירה, זה לכם גבול צופי מן היום הגודל תסור לכם הויר אור. ובתרגום ירושלים מתרגם הויר אור, תורי אמנון, הרי אמנון. עכשיו כך, רואים שמן היום הגודל תסור לכם הויר אור, זאת אומרת שהויר אור תקוע בים, הוא בולט לתוך הים. וההר הוא הגבול הצפוני לארץ ישראל. עכשיו סתם ההר הוא משופע? יש שיפור רחב כמלאך יום או יומיים? אז אתה נאמר, מיכן היא הארץ בחלק הצפוני, כל ששויפע ויורד מטור אמנה ולפנים, זה ארץ ישראל, מטור אמנה ולחוץ, זה חוץ על אורץ. דהיינו, הגבול הוא לא בתחתית ההר, אלא בגובה ההר. ממילא, כל השיפוע שיורד לפנים לצד הרום זה ארץ ישראל, וכל השיפוע החיצוני שיורד לצד צפון, זה חוץ על הארץ. ממשיכה הברייסה, הניסין שבים, יש איים שהם בים מול ארץ ישראל, האם הם בכלל הארץ או לא? אז רואים כך, רואי נויסון כאילו חוט מותוח עליהם מטורי אמנוין עד נחל מצרים. כמו שאמרנו, הגבול צפון מערבי זו עיר אור, הגבול דרום מערבי זה נחל מצרים. כמו שכתוב בפסוק, ונוסב הגבול מעצמו נחל המצרים ואויסוי צויסוב היומו. אז נחל מצרים שהוא מתחבר עם ים הגודל, זה הגבול המערבי דרומי. ממילא, אז ארץ ישראל היא בין אור אור, לנחל מצרים זה הכל ארץ ישראל. זה הגבול מערבי צפוני, וזה הגבול מערבי דרומי. ממילא, גם כל החלק שבים, שבין שתי הזוויות האלה, כי ארץ ישראל, אז הים נכנס בתוך ארץ ישראל, גם זה נקרא ארץ ישראל. ולכן האיים שנמצאים כשנמתח חוט מטורי אמנון עד נחל מצרים מצפון לדרום, אז כל האיים שיכנסו בתוך חוט זה כשנמתח חוט ישר, זה נחשב ארץ ישראל. כי החוט הזה הוא קובע את הגבול המערבי של ארץ ישראל ולא שפת הים. כך אומר תנקמה, רבי יהודה אמר, לא רק שהגבול לא מסתיים בשפת הים, אלא גם החוט שאתה מתחת הוא גם לא נכון. אלא כל שכנגד ארץ ישראל, אומר רש"י, כל הים שכנגד אוויר של ארץ ישראל, כל הים שכל המזרח התיכון, שהוא הים התיכון שהוא כנגד ארץ ישראל, אפילו עד אוקיינוס למערב שבסוף העולם, הרי הוא כארץ ישראל. הסטואיסטים מוסיפים שהכוונה היא רק לאיים שנמצאים שם, ולא ליבשות, למשל דרום אירופה, צפון אפריקה, ולכן נמצא שזה לא ממש עד ים האוקיינוס שהוא סוף העולם כמו שרשי אומר, אלא תחום ארץ ישראל זה עד חופי אירופה ואפריקה. מה המקור של רבי יהודה? שנמר הוא גבול יום, הגבול המערבי. איכן זה? ואוי אלוכם הים הגודל הוא גבול. זה אלוכם גבול יום. המילה הוא גבול מיותרת, לומר שכל רוחב הים הוא בכלל התחום. ממשיך כעת רבי יהודה ואומר, והניסין שבצדודים, אם אתה כן רוצה לדון לגבי איים, לא האיים שבצד מערב שהם כנגד ארץ ישראל, כי זה הכל ארץ ישראל. אלא יש איים שהם מתפשטים לאורך הים לצפון ולדרום, שהם לא כנגד ארץ ישראל. אבל אפשר עדיין להכניס אותם בארץ ישראל, כי אם לא כנגד ארץ ישראל בצד המערבי של הים, הם מתפשטים לצפון ולדרום בימין ובשמאל, אפשר כן להכניס אותם בארץ ישראל. למה? נעשה חוט לשתי הצדדים. רואינו ישראל כאילו חוט מותח עליהם מכפלוריה. כפלוריה אומר רש"י, זה העיר שיושבת בחודו של עיר הור, בראש גובו, שאמרנו ששם מסתיים התחום הצפוני, כי כל השיפוע הפנימי זה ארץ ישראל. אז נמתח חוט לרוחב הים מכפלוריה ועד ים אוקיינוס, דהיינו כמו שאמרנו מקודם, עד חופי אירופה ואפריקה, זה מהצד הצפוני. עכשיו נמתח חוט מהצד הדרומי, הוא מנח על מצרים ועד ים אוקיינוס, ואחרי שנמתח את שתי החוטים האלו, גם האם שיהיו לא כנגד צד מערב של ארץ ישראל, אלא הם יהיו צדדיים, אבל הם בתוך הריבוע הזה, מן החוט ולפנים ארץ ישראל, מן החוט ולחוץ חוץ לארץ. אומר רש"י, למה נקטו ניסים ולא דווקא ניסים, אלא כל הים זה גם ארץ ישראל. רק בים, מה זה נוגע שזה ארץ ישראל? באיים, אפשר לזרוע, אפשר לחרוש, יש שם שמיטה, יש שם מייסרס, ממילא נקטו איים. ממילא, כך אפשר ליישב את הסתירה בין שתי הברייסס. מדובר בספינה ששטה בים הגדול, מחוץ לחוט המתוח מטור ים ננח על מצרים. אז הברייסס שכותבת שזה כמו גט שמובא בארץ ישראל, זה כמו רב יהודה. כי ברגע שהיא כנגד ארץ ישראל, היא בארץ ישראל. אבל הברייסה השנייה שכותבת שהגט הזה מובא מחוץ לארץ, זה כדעס חכומים. שברגע שהספינה שטה מחוץ לגבול, מחוץ לחוט המתוח מטור ים ננח על מצרים, היא בחוץ לארץ, וזה גט שמגיע מחוץ לארץ, צריך לומר בפונאי נכתב ובפונאי נחתם. דרך אגם מברר את הגימורה, ורבונון אי וגבול, הוא גבול, המילה שמזה רבי יהודה לומד, שכל הים שכנגד ארץ ישראל זה ארץ ישראל, מה יבדל מה הם דורשים מכך? עונה הגימורה מבועל אלי ניסין, להיים שהם בתוך החוט שמתוח מטור העם לנחל מצרים, שזה ארץ ישראל, ולא נאמר ששפת הים הוא הגבול, אלא גם מקום שהים מתפשט לתוך ארץ ישראל, שם זה בארץ ישראל, על ידי שאני מותח חוט כמו שאמרנו. זה בשעה פסוק בא לומר, ורבי יהודה הוא טוען, ניסין לא יצריך לקרוא, כי הם בתוך התחום, הם בתוך החוט שמתוח מהצפוני לדרומי, אז ברור, אלו מה איזה פסוק מיותר ללמד אותי, שכל הים שכנגד ארץ ישראל, יש לו דין של ארץ ישראל. למד המשנה רבי יורימר, אקו יקרץ ישראל וכו'. בואו מיני מרפחי ברבה. סוריה. מה זה סוריה? אומר רש"י, אי ארם צויבו, שדוד המלך כבש אותה והוסיפה על ארץ ישראל. וכמו שנראה לאלון, זה כיבוש יוחיד, אומר רש"י כיבוש יוחיד, הכוונה שתי דברים. קודם כל דוד המלך בעצמו לבדו כבש חלק זה, ולא יחד עם כל כלל ישראל כשהם נכנסו לארץ. וגם הוא כבש זאת לצורך יחיד, רק לצורכו, הוא לא הושיב שם יהודים שיגורו שם. אלא שאלה שגרים שם יצטרכו לשלם לו מיסים. אז מסתפק את הגימור, הסתפקו החכומים, שאלו את רבחי ברבי. יש דין ארץ ישראל לסוריה או לא? ומה אין אף כמיני? המויכר עבדו לסוריה. וכמו שנראה להלום בדף מ"ג, חז"ל כנסו, שמי שמוכר עבד כנעני לקונה שמוליך אותו לחוץ לארץ, יוצא לחיירוס. כנסו את הלוקח, כי עבד הוא חי במצווס כאישו, ואסור לו לצאת מהארץ לחוץ על הארץ, אומר רש"י. תויס מוסיפים, כך מוכר בגימור אל האלון, שאפילו שיש דין של ארץ ישראל, כמו שנראה לארם צויבו, יש דין של ארץ ישראל לגבי דינים אחרים. אבל זה בכל זאת חוץ לארץ שלא מצויים שמה יהודים ולא יוכל לקיים את המצוות. השאלה היא באמת, כמו איכם בחוץ לאורת זה גם אז כנסו אותו דומה? אוי לאי. אומר לאות ניסו. למדנו אצלנו במשנה רבי יורים, אקו כרץ ישראל לגיטין. למה הוא מדגדק לומר לגיטין? לגיטין אין. כי שם אין חשש, כי אלה שגרים באקו פקיעים לשמור, או לפי הטעם השני, הם שכיחים בארץ ישראל לקיים את החתימות. אבל לעניין לעבוד אם לאי. זאת אומרת, שאפילו אקו אלה זה דין של ארץ ישראל, הקופונים חצי מאקו כמו שליברנו בתויסס בתחילת המסכת, ואם הוא מוכר עבד להוציא אותו לחצי הזה של אקו, אז הוא יוצא לחירוס. וכל שכן סוריה, דמרח כתוביה, סוריה גם לצפונה של ארץ ישראל, הרבה יותר רחוקה מאקו, ודאי שיש לזה דין של חוץ לארץ, ומי שמוכר את עבדו על מנת להוציאו לסוריה, הוא יוצא לחירוס. מביאה הגמרא תנא רבנן, בשלושה דרכים לגבי שלושה דינים, שוב סו סוריה לארץ ישראל, ובשלושה דינה כמו חוץ לארץ לחוץ לארץ. סימן לששת הדינים, ראשי תיבות, אב, בר, רק. מפרטת הברייסה תחילה את שלושת הדינים כמו חוץ לארץ. דין ראשון, אפורו תומה כחוץ לארץ. כמו שהזכרנו, חזל גזרו, שכל קרקע חוץ לארץ מתמה, אז גם כאן קרקע של סוריה מתמה. אומר רשי, אף על גב דסביר אלי להיתנה, כיבוש יוחית שמי כיבוש, כרי מחייב שם במייסרס, בכל זאת גזרו על זה עוד תושר חוץ לארץ. דין שני, והמויכר עבדה לסוריה כמויכר בחוץ לארץ כמו שדיברנו. ודין שלישי, והמייבי גט מסוריה לארץ ישראל, כמייבי מחוץ לארץ, צריך לומר איפה ננחת איפה ננחתם, כי לא שכיחים שיירות משם לכאן ומכאן לשם. ובשלושו דין סוריה לארץ ישראל, דומה לארץ ישראל. דין ראשון חייבס במייסר בשוויס כארץ ישראל כמו שאמרנו, ככיבוש יוחית שמי כיבוש. דין שני, והרויצה להיכנס לו בתהרה, נכנס אפשר להיכנס לשם ולהישאר טהור. מה שאין כן בארץ העמים, הגמרא תקשה, איך הוא יכול להיכנס ולהישאר טהור? הרי אמרנו שגזרו שם טומאה כמו בארץ העמים. דין שלישי, והכהנה סודה בסוריה ככהנה בפרוור ירושלים. כמו שהוא קונה שדה בכפרים שסביב ירושלים, עוד מעט נראה מה הכוונה. מבאר את הגיבורי, חייבס במייסר בשוויס כארץ ישראל כוסובר, כיבוש יוחד כמו שביארנו ליל, שמי כיבוש. והרויצה להיכנס לבית הארה נכנס, איך? והאמרה ספור אוטומי. עונה הגימור מדובר שהוא נכנס, כשהוא מונח בשידו תיבור מגדול, שנושאים אותה באוויר, הוא נכנס בתוך איזה עגלה, בתוך קופסה סגורה, מעץ שיש בה לפחות מקום להכניס הרבה עם סאו, שזה אויל בפני עצמו וזה חוצץ. ואם הוא נכנס בתוך זה לארץ העמים, אז הוא, לא, אז הוא נטמע, מה שאין כן, בסוריה הוא לא נטמע. וזה כדעס רבי כמו שהגימור מיד מביאה, נתניה. הנכנס לארץ העמים בעודו מונח בשידו תיבור מגדול רבי מטעמי. אפילו שהוא באוהל בפני עצמו שאמור לחצוץ בפני הטומא שחזל גזרו על ארץ העמים, מביא רשי הוא סובר אוהל זורוק לא ישמע אוהל. אוהל שמטלטל אינו נחשב כהל, לכן הוא לא חוצץ והוא נחשב כאילו שהוא נמצא בארץ העמים, לכן הוא טמא. רבי יוסף רב יהודה מתאר קוקה נחשב כאוהל והוא חוצץ. עכשיו כך. לפי רבי היה חילוק בין סוריה לשאר ארץ העמים, ואפילו רבי לא יקום את העם אלו בארץ העמים. דגוזרו שני גזרות, על גושו, על גוש, על קרקע עצמה, מי שנוגע או שנושא או שמסית, שמזיז את הקרקע, ולא עם מעיל, אומר רשי רק אם הוא נגע או נסע, עוד גזיר אבל אווירו, כל מי שנכנס לאוויר ארץ העמים תמה, אפילו לא נגע בארץ. ממילא, גם אם הוא נכנס בשילות תיבור מגדול, כמען שואל זור הוא כלו ישמואל, אז הוא נחשב כאילו שהוא נמצא באוויר ארץ העמים, אז הוא טמא. אבל סוריה על גוש או גוזרו. מי שנוגע או מסית את קרקע סוריה נטמא. על אוויר לא יגוזרו. ממילא מי שנכנס בשילות תיבור מגדול, הוא לא נגע, הוא לא יסית את הקרקע, אז הוא טהור גם לפי רבי שהשידו לא חוצצת בינו לאוויר של ארץ סוריה. מה למדנו? והכהנה סודה בסוריה ככהנה בפרוור ירושלים. למה הלכסה? למה נפקמינה? אומר רב שישס לימה שכוי סבינו לוב אוינוי. מותר לכתוב שטר מחירה כשהוא קונה את השדה מגוי, ואפילו בשבס. הגוי אומר לו, אני הולך כעת לדרכי. אם תחכה עד מוצאי שבת לא תוכל לקנות ממני את השדה, מותר לכתוב שטר מחירה בשבת. בשבס על כדאי תוך לעבור על מלוכת דוי רייסה של כסיבה? עונה הגימור כדאום הרוב לגבי דין אחר מסך השבס, שהכוונה שאוימר לוי את כוי חוב עם וויסה, מבקש לגוי שיחלל עבורו את השבת, או כן נמי, או אם בלבית כוי חובים שיכתוב עבורו שטר ואויסה. ומה החידוש? ואף אגב דאמיר לבית כוי חובים שבוס, חזל גזרו שאסור לומר לגוי לעשות מלאכה עבורי בשבת, משום איש עובר ארץ ישראל. אומר רש"י, לגרש עובדי כרחובים ולישב ישראל בו, לא יגוזו רבונו. ולכן אם אדם קונה קרקע בפרבור ירושלים, משאר ארץ ישראל, ואם הוא לא יקנה כעת, אם לא יחשב ואם עושה, אז מותר לבקש לגוי לכתוב שטר בשבת. גם בסוריה יש לזה אותו דין, גם שם יש מצווה לסלק את הגויים ולשבת יהודים, ולכן גם שם יהיה היתר זה. מביאה הגמרא תנו רבנן, מעניין המיקום של הברייסה, זה אמור להגיע אחרי המשנה הבאה. במשנה הבאה נלמד שכשם שבישו, אם מביאים גט, צריך לומר בפנלכת ובפנלכת מביאים את זה מחוץ לארץ, או אם הוליכים מארץ ישראל לחוץ לארץ, כך גם שטר שחרור, גם זה נקרא גט, כל השטורס נקראים גט. שטר שחרור של עבד כנעני, אדם כתב שטר שחרור לעבדו הכנעני, הוא שלח את זה עם שליח לארץ ישראל, אז גם הוא צריך לומר בפנאי נכתה, בפנאי נכתה, כמו שנראה במשנה הבאה. כמו כן, כמו שראינו לגבי אישו, שאם הבעל נתן לגט, אבל שיחול רק בארץ ישראל, עד ארץ ישראל ישליח לו הילוכה, אז היא באה והיא אומרת, בפנאי נכתה, בפנאי נכתה. אז כך גם לגבי עבד, אם נתנו לו שטר בחוץ לארץ, ואמרו לו שהשטר יחול בארץ ישראל, הוא צריך לבוא ולומר, בפנאי נכתה, בפנאי נכתה. ברגע שהוא אומר, אז חזל לי, כאילו, כמו שראינו בתחילת המסכת, לגבי גט אישו, ועדי לגבי שטר שיחו, אז לא צריך אחר כך קיום, ואפילו אם יוצא עירור שמזויף, הקיום שלו זה כמו קיום של שתי עדים. אפילו שעידך עוד, אפילו שהוא עד פסול, שהוא עבד. הברייסה מדברת באופן שבשטר משולב שתי דברים. עבד אומרת הברייסה שהביא גיטוי במדינה סיאם לארץ ישראל, וקוסו בוי שהאודן כתב לו, עצמכו, עצמך, זאת אומרת אתה עצמך, ונחוסה בכל שאר הנכסים שלי, קנוין לוח בשטר זה. אבל השטר יחול, מתי אתה שליח, תבוא לארץ ישראל ושם השטר יחול. אז יש כאן שתי דברים. יש כאן הקנאה של העבד לעצמו לשחרר אותו, ויש כאן הקנאה של מתונה ששאר הנכוסים. אומרת הברייסה עצמו יקונו, מרגע שאומר אפונה נכתה, אפונה נכתם, לא צריך עדים לקיים את החתימות, כמו שדיברנו. אבל נכוסים, כל שאר הנכוסים, החלק של השטר מתונה שיש כאן, לא יקונו, כל זמן שלא יקיים את החתימות בשתי עדים קשרים. דהיינו אם יצא עירור על ידי האודן שיאמר שזה מזויף, או כמו שטויסס מסבירים בתחילת המסכת, שאם באים לגבות שלא יהיה בפונוב, אז בזן טוענים אולי זה מזויף. אז גם כאן יהיה אותו דין, וכל זמן שלא יקיימו את החתימות, הוא לא יוכל לזכות בשאר הנכסים שעוד נקנה לו בשטר זה. כך שנינו בברייסה. כעת מסתפק את הגמור יהיה בו אלו. בברייסה מדובר שהוא פיצל זאת לשתי דברים, עצמכו ונחוסי. אז כיוון שזה שתי דברים, אפשר לפצל ביניהם. עכשיו מסתפק את הגמורה, אם הוא כתב שטר כל נחוסי קנוין לוח מהו. אז זה ברור כמו שנראה לאלון. מי שכותב כל נחוסוב לעבדוי, יוצא בחוירין. כאחד הנכסים זה העבד. אז הוא מקנה לו גם את עצמו וגם את שאר הנכסים. השאלה היא, ברגע שזה שטר שכתוב בו כל נכוסה בבת אחת, בהקנאה אחת, הוא מקנה לו את עצמו ואת שאר הנכוסים, האם אומרים שברגע שמאמינים לו עליו עצמו, במה שאומר, אנחנו לא צריך קיום, אז כל השטר חל גם החלק של הממונות, גם החלק של מתנת שאר הנכסים לא צריך קיום, או אי אפשר לפצל את הדיבור, או להפך, כשם שלא מספיק קיומו באמירתו בפני נכתב לגבי שאר הנכסים, כך זה לא יועיל גם לגבי עצמו, כי זה באותו נוסח. כך מסתפק את הגמורה, אומר הבעיה, לא מפצלים, אלא מתוך שקונו עצמו, על ידי שאמר אפוא נכתב אפוא נכתב, האמנו לגבי עצמו, קונו נכוסים גם בלי קיום, כי זה הקנה אחת גדולה. אז גם בזה היא כאילו, אומר לרוב, מה הסברה? בישלי מעצמו ליקנה מדדה והגה תישו, שהיא נאמנת להביא את גיטו ולמר אפון הניחתה, ולא תצטרך אחר כך הידי קיום. אז גם כאן, על גביו, לגביו הוא נאמן, אלו נחוסים לא יליקנה, כל זמן שלא קיים את השטר על ידי שתי עדים קשרים, מדדה והקיום שטור זלמה, כמו כל שטר מתונה על נחוסים. כך טען לו רובן. עוד אומר הבאי, אחר כך הבאי התחרט, ואמר בדיוק להפך, מתוך שלא יקונו נחוסים בלי קיום, כאן נחוסים אין את הכולה שנאמין לו בפון הניחתה, פון הנחתם, לא יקונו עצמו. אומר טויסס, הבעיה לא חזר בו מחמת קושייתו של רובי. כי כעת שוב קשה אותו דבר, כי רובי הרי סובר שאפשר לפצל. אלא, נראה לו יותר סברה, שבתרוויו לא יקונו, דייד בלשטר לתחתוינו. וברגע שאנחנו אומרים כל ספק בשטר, אומרים יד בלשטר לתחתוינו שהוא בא להוציא. אז ממילא להפך, כיוון שלגבי הנכסים הסברה נותנת שאי אפשר להאמין לו, ככה דין, אז גם לגבי עצמו, שזה באותה מתנה, באותו לשון שכל נכוס הקנויים לו, גם לגבי עצמו לא מספיק הקיום שלו, צריך קיום של שתי עדים כשרים. אומר לרוב ושוב הוא טוען את אותה טענה, בישלי מנכוסים לליקני מידדה והקיום שתורס דלמה, אלא עצמו ליקני מידדה והגד אישו, הוא סובו שמפצלים. אלו מרובה, איך עוד זה ואיך עוד זה? בין אם כתב לו, כמו הנוסח של הברייסה, עצמכו ונכוסי. בין אם כתב לו כל נכוסי, אז מפצלים ואומרים, עצמו יקונו על ידי הקיום שלו שאמר איפה ננחת איפה ננחתם. נכוסים לא יקונו, אם יש שירור על השטר, כל זמן שלו יתקיים השטר על ידי שתי עדים קשרים. עד כאן דף חס.